הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, אנשים הם כל הסיפור. מהגשת ברור ינאי מרמן.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אנשים עם כל הסיפור, פודקאסט שעוסק באנשים בתחומים שונים, המשמעות של האדם הנכון במקום הנכון, הקשר עם אנשים שפורץ דרכים, שמקדם פרויקטים, ובעצם לעתים הגורם המשמעותי שמוציא פרויקטים לפועל. הצידי היום מודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה לשעבר, היהודי, מנכ"ל קבוצת בליליפס היום. אודי בעבר היה גם סגן הממונה על התקציבים באוצר, מעורב בהמון פרויקטים תשתיתיים. הוא היה מעורב בפרויקטי הגז מתחילתם ועד סיומם, מוועדת שישינסקי ועד פרויקט לוויתן, מתווה הגז. שם בעצם נפגשנו למאבקים מול הציבור, שם נפגשנו במאבק קשוח במיוחד. אז אודי, אני שמחה שהצטרפת אליי לשיחה על אנשים. מה שלומך בימים אלה?
סך הכל בסדר, ימים מורכבים אלה.
אז ספר לנו קצת על התפקיד הנוכחי והממשק עם אנשים, מה אתה עושה היום.
כן, אז אני באמת אחרי 17 שנה בממשלה, ואחרי איזה שנה בבית, שבאמת הייתה המתנה הכי גדולה שקיבלתי עם הממשלה.
בטח גם אתה וגם המשפחה שלך.
כולם, כן, כולנו היינו מאוד מבסוטים. אז היום אני מנהל קבוצה שנקראת קבוצת בליליוס, אנחנו עושים בסך הכל את העולמות שאני מכיר ואוהב, תחבורה ואנרגיה. באמת יותר מהצד העסקי, אנחנו מפעילי תחבורה ציבורית גדולים, סופרבוס, עוסקים באגירת אנרגיה, יבוא רכבים חשמליים, אתם יודעים לעשות דברים טובים, אבל באמת העבודה יותר במיקרו, ואתה באמת פוגש את האנשים, מה שנקרא, יותר ברצפת הייצור, אתגרים מסוג אחר, אבל מעניין.
בטח צריך להגיד עליך שגם שלא עבדת על רצפת הייצור, ראית את האנשים, וקצת נספר על זה היום, גם בהתייחסות שלך. מניסיון רחב בעולם ובעולם התשתיות, אנחנו יודעים שיש פרויקטים ששנים מתכננים אותם, ובסוף זה קורה. וזה בדרך כלל קורה כי יש את הרגע הנכון, אבל גם את האדם הנכון שנמצא שם. מבחינתך, איך מצליחים להוביל שינוי שיש כל כך הרבה השלכות על חיי הציבור? ישבת במשרד מאוד משמעותי, גם במשרד האוצר, אבל גם במשרד האנרגיה והתשתיות. איך בכל זאת מצליחים להוביל כזה שינוי מרמת הפקידות הממשלתית ועד רמת הציבור בכלל, כשהפרויקט הזה מפחיד את הציבור, וגם לעתים מפחיד את הפקידים או את הפוליטיקאים שצריכים להתמודד איתו?
פחדים יש הרבה סוגים, לפעמים זה הציבור, לפעמים זה ארגוני עובדים, לפעמים זה עניינים פוליטיים, לפעמים זה תושבים, יש הרבה חסמים. אני חושב שהנקודה החשובה בפרויקטי תשתית, פרויקטי תשתית הם ריצה לטווח ארוך, זה מרתון, בסדר? זה מרתון, את יודעת, את מכירה היטב, זה תכנון סטטוטורי שלוקח 10 שנים, ואחרי זה תכנון מפורד, ותראה בנייה והקמה, ובסוף אתה חייב רגע, בטח בדרג מקצועי, אתה חייב להתקדם. ההבקעה לא תקרה אם לא יהיה העיתוי הנכון, אם לא יסתדרו בדיוק הכוכבים, ויכול להיות שאם לא יהיה את האדם הנכון להוביל אותה. אבל אם אתה לא בנחישות במשך שנים, תתקדם צעד אחר צעד, כשתגיע הזדמנות, אתה לא תוכל לקטוף אותה. ואני חושב שזה דבר שהוא מאוד 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 חשוב בתשתיות. זה לא אירוע של יום אחד. ואם יגיע בן אדם מתאים, אבל לא נעשתה כל ההכנה, אז הוא פשוט המערכת תמרח אותו, ושום דבר לא יקרה. ויש לזה הרבה מאוד דוגמאות. דוגמה אחת שאני יכול לתת לך חדה, למשל זה רפורמה בנמלי הים. זה בסוף התהליך שבו הוקמו שני נמלי ים פרטיים. אז התהליך הזה לא היה קורה אם באמת לא היו מגיעים איזה נקודת מיאוס מאוד מאוד גדולה בהקשר ההוא של מה שהיה בעבודה המאורגנת בנמלים, שאני לא חושב שהיא מאפיינת עבודה מאורגנת בכלל, אבל האירוע שם האירוע קיצון של פרשיות, זה לא היה קורה בלי שהיה נחישות פוליטית מאוד גבוהה, זה היה שר התחבורה ישראל כץ, בלי זה לא היה קורה. אבל אם לא היה פה 10 שנים של תכנון, סטטוטוריקה, אספו סלעים, ושמו אותם במחסנים, כדי שברגע האמת, יהיה אפשר להקים נמל. אני חושב שזה בסוף, זה המודל. אנשי מקצוע שעשו עבודה חרוצה וקשה הרבה מאוד שנים, בסוף הסתדרו הכוכבים, וזה הבקיע. וזה נכון בהרבה פרויקטי תשתית.
גם אנשי מקצוע עם חזון, הסיפור של האבנים שאתה מספר, אני זוכרת אותם ממש, זה היה נראה רעיון עזוי בהתחלה, למה לאסוף אבנים, ומה זה כל הערימות האלה שאוספים אותם, את המסעים ומתנים בגולן, ובעוד כל מיני מקומות כאלו. אבל גם שם, היה צריך מישהו עם חזון, שהיה לו איזה רעיון, שהיה צריך להביא אותו ולממש אותו.
נכון, היה זה יואב צוקרמן ובריימן, והם היו באים לנו לאוצר, בבלים את המוח על לאסוף סלעים בגולן.
זה נראה, זה היה בהתחלה.
על מה אתם מדברים? מבנה נמל. אבל כשהיה את העיתוי הנכון, זה היה פשוט מוכן לשיגור.
היום זה נראה לנו כאילו די רגיל שיש נמל ושזה עובד.
כן, שיש נמלים, כן, בדיוק.
אפרופו נמלים, גם רכבת קלה, גם בזה היית מעורב המון המון שנים, ואתה יודע, זה נראה נורא פשוט, אני יושבת במגדלי בעשר, אני יורדת בתחנת שחם, אני הולכת לפגישה, אני כבר חצי שעה חזרה ברכבת, אני אומרת, וואי, זה כאילו, זה נראה טריוויאלי, אבל זה ממש לא היה טריוויאלי. מהפקידות, דרך הפוליטיקאים, וכמובן מול הציבור, והיום זה נראה כאילו נורא רגיל וקבוע, חבל שאין לנו את זה מהוד השרון ומראש העין, לא?
כן, זה מסוג הדברים שבאמת הולכים מאוד מאוד לאט, אבל לפחות התקדמנו.
כן, גם שם צריך איזו חשיבה וראייה לטווח ארוך. אני גם זוכרת אפילו את כביש 6, ואני זוכרת שאף אחד לא האמין שישלמו על פרויקט בשביל לנסוע, והיום אנחנו לא יודעים בכלל איך אפשר לנסוע.
לא משלמים בשביל לעמוד.
בוא נספר קצת על אסדת לוויתן באמת. זה פרויקט מכונן, ופרויקט עם מאבק ציבורי מסובך וקשה. אני בתור יועצת קשרי קהילה נפגשתי שם עם ציבור מתנגד מאוד. פגשתי אותו בשלבים מאוד מתקדמים של הפרויקט, שהוא כבר ידע היטב את הפרטים ואת ההתנגדויות, והוא ככה הראה מאבק עיקש מאוד, מקצועי מאוד, ואנחנו היינו צריכים לעמוד מול הציבור הזה. אני זוכרת שאתה ודי באומץ גדול, וזה לא טריוויאלי שמנכ״ל משרד מחליט שהוא פשוט יוצא מהמשרד ואומר, אני רוצה לפגוש את הציבור. לא יודעת אם אתה שמח על זה או מצטער על זה בדיעבד, אבל זה היה באמת אירוע אמיץ, חייבת לציין, והניסיון שלי זה לא קורה הרבה.
קוקו, זה אחד האירועים המשמעותיים בקריירה שלי, ובכלל גם ברמה האישית, זאת אומרת, זה אירוע שבסוף לוקח ממך הכל. ויש הרבה הרבה מה להגיד, אבל למדתי ממנו המון. אני חושב שהוא מתחיל הרבה קודם. הזכרת ועדת שישינסקי שעוד הייתי בחלק, ואז באמת, מה שנקרא אני, ואז שר האוצר יובל שטייניץ, שלימים היינו, אני הייתי המנכ״ל שלו משרד האנרגיה בכל ההורים של לוויתן, ככה ניסינו לגלי העדה הציבורית, שאנחנו באנו ולקחנו מהטייקונים את המיסוי ואת הכל, ולימים אמרתי ליובל שאנחנו זרענו רוח וקצרנו סופה. זאת אומרת, שם התחילה האמוציה המאוד חזקה בנושא הגז. וכשהגיע אירוע של לוויתן, והתמניתי למנכ״ל משרד האנרגיה, היה לי דבר אחד בראש, זה מה שקרה בשנת 2012. לא הרבה אנשים יודעים, אבל שנת 2012 הייתה אמורה לקום אסדת גז, אסדת לוויתן, והייתה אמורה לקום באיזושהי קונפיגורציה מסוימת, המדינה קידמה את זה, אבל באמת מי שנתנו לו להוביל את זה, זה לנובל אנרג'י. לנובל אנרג'י להוביל את הפרויקט, הסטטוטוריקה, וביום זה הגיע לדיון במועצה הארצית, זה נפל. ובעצם הייתה מחאה ציבורית מאוד מאוד גדולה, של בעיקר הזה, תושבי אזור חוף הכרמל, זה היה אסדת תמר. זה היה אסדת תמר, שהייתה אמורה לקום מול אזור זיכרון יעקב, הייתה מחאה אדירה, ובעצם המדינה לא לקחה אחריות על האירוע, ונהפך לאירוע שהוא בין תושבי זיכרון, לבין חברת נובל אנרג'י, ואירוע כזה...
ואירוע שלטון, ותוסיף את כל הדבר הזה, זה ככה מתאים.
כן, ואיך האירוע נגמר? הוא נגמר בזה שהפרויקט בוטל, לא הרבה אנשים יודעים או אפילו זוכרים, אבל בדיוק אז הפסיק הגז המצרי, במשך שנה שלמה מדינת ישראל הייתה בלי גז, כמעט בלי גז. שרפנו 9 מיליון טון של פחם. זיהום האוויר שנגרם בשנה הזאת, הוא יותר מזיהום האוויר שנגרם באנרגיה בעשור שלם, עם עלויות שהציבור שילם תוספת של 30% למחיר החשמל במשך 3 שנים, לממן את זה. וכשאני יושב בכיסא המנכ״ל, ומגיע פרויקט לוויתן, אז האמת שבהתחלה, בכלל לא הבנתי, לא חשבתי שיהיה בעיה. אני לא אשכח לעולם את הרעיון הראשון, אצל קרן נויבך ברדיו, על פרויקט לוויתן, ואני הייתי בטוח, שאני מגיע לרעיון של פרגון, גם לא ככה הכרתי אז את קרן, הייתי בטוח, אני בא לרעיון של פרגון, על פרויקט נפלא וסביבתי, האסדה הוקמה בים, הכל טוב, ופתאום ישאלת אותי, רגע, למה זה רק 10 קילומטר מהחוף? ומה המשמעויות? אבל מרגע שהבנתי שיש כאן אירוע, והוא התקדם מאוד מאוד מהר, הבנתי שלנו כמשרד אנרגיה ולי כמנכ״ל, יש תפקיד, כי אם הפרויקט הזה הוא נכון, אם הוא לא נכון לציבור, אל תקדם אותו. אבל אם אתה מאמין שהוא נכון לציבור, אז אל תתחבא מאחורי אף אחד. זה לא יעבוד, זה לא ילך. ואם אנחנו לא נהיה בחזית, אנחנו זה השר, אז יובל שטייניץ, ואני בעולם שלי, אם אנחנו לא נהיה בחזית, עם הציבור, לא מול הציבור, עם הציבור, בתקשורת, בבתי המשפט, לא יהיה פרויקט. זו התובנה שהייתה לי מאוד מאוד מהר בראש.
זה מאוד אמיץ לא לשלוח את היזם, או לא לשלוח את, באמת את חברת נובל אנרג'י או חברת דלק בעניין הזה, ולעמוד בכל הכוח, ולהגיד זו המדיניות שלנו, ולקדם אותה, ולדבר עם הציבור, בטח כשיש לזה שיקולים פוליטיים וכאלה, ויש דרך גם לברוח ולהתחבא. אני חושבת שהמפגש הזה שבו בא מנכ״ל משרד ופוגש ציבור ומדבר איתם, מוריד חלק מההתנגדות הזאת, מוריד הרבה אנשים שזה לא הפרויקט של חייהם, ההתנגדות הזאת, עדיין נשארת תמיד התנגדות במאבקים כאלה, אבל כשמגיע מנכ״ל שבדרך כלל אמון על הציבור, בטח אדם כמוך שמדבר בגובה העיניים, זה מאוד משמעותי בלהוריד התנגדויות, בלקדם פרויקטים כאלה. אני חושבת שזה משהו שאולי אפילו היה צריכים בעיניי, וזו דעתי כמובן, בכל מה שקשור למהפכה המשפטית, בגובה העיניים, לדבר עם הציבור.
כאילו, אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, אגב, מה שאמרת קודם, אני לא אשכח, הצעתי מאיזה אימות באולפן, כבר לא זוכרים מי, היו אימותים קשים, ואומר לי בסוף, תופס אותי, אני לא אגיד את השם, אחד השדרני הטלוויזיה המובילים, ואומר לי, תגיד, מה אתה צריך את זה? מה אתה עושה פה? הוא אומר, מה זה עניין שלך? הוא אומר, זה עניין בין נובל, מה אתה עושה פה? ואתה מסביר רגע את הסיפור הזה, אני אגיד לך משהו רגע באמת על הציבור, אני אגיד לך איפה הייתה הבעיה שלנו. מרוב שהיינו משוכנעים בצדקת דרכנו המקצועית, בכלל לא הבנו ולא ציפינו שתהיה התנגדות ציבורית בתחילת הדרך, וזה באיזשהו מקום הקשל שלנו. כי אני חושב, בדיעבד, בוודאי, שהיינו צריכים לשתף את הציבור הרבה יותר, לפני שהציבור, מה שנקרא, התהפך עלינו. זה דבר אחד, זה לקח שלי מאוד מאוד ברור, אתה חייב להבין מאיפה בכלל החשש בא, כי לא הבנו. כי ברמה המקצועית, באמת, הפרויקט הוא נקי, הפרויקט הוא טוב, עומד בכל המדדים. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שכן הייתה מאוד מאוד לטובתנו, אני חושב שכתפיסת עולם במשרד האנרגיה באותה תקופה, האמנו בשיתוף פעולה רגע עם החברה האזרחית. ולכן היינו בקשר מקצועי שוטף וטוב עם ארגונים משמעותיים, דוגמת אדם טבע ודין, דוגמת חברה להגנת הטבע.
שדווקא תמכו בפרויקט הזה.
נכון, ולא במקרה הם תמכו, הם תמכו כי אנחנו הבנו את החשיבות שיתוף פעולה, ולכן היינו שקופים מולם, ולכן כשהתחילה המחאה של תושבי אזור זיכרון יעקב, תשמעי, אדם טבע ודין הוציאו מסמך של 30 עמוד, שבגדול מסביר שהממשלה צודקת, עכשיו זה דבר... מי שמכיר את ה...
מהפכני שארגון סביבתי כזה תומך במשרד התשתיות.
כן, ארגון שהוא יותר מסביבתי, זה ארגון שחרת הדגלו כאילו אדם טבע ודין. זאת אומרת, להיאבק, וגם החברה להגנת הטבע, בהובלתה של אזנו איריס אן, אמרו עמדה מאוד מאוד ברורה, אמרו פרויקט הוא סביבתי. ועדיין אני אומר, שאחרי כל זה באמת, החיבור לציבור היה מאוד 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 חשוב, ועשינו אותו, אני חושב מאוחר מדי.
אני מסכימה, עיין ערך זה שאנשים פשוט החליטו ביום שבו הציבו את האסדה, עדיין היה פחד עצום וגדול, ואנשים נסו למקומות הזויים כמו עזריאלי, אתה הזכרת לי קודם שזה גם נשר, מקומות עתירי זיהום אוויר, וברחו מהמקום, הם ממש חששו. מה שאומר שבאמת, חוץ מזה שיש אנשים שעושים סיבוב על מאבקים ציבוריים כאלה ואחרים, יש בסוף אנשים שעומדים מאחורי זה, והם באמת חוששים. חוששים לעתיד שלהם, לחיים שלהם. אם לא נסביר את זה עד הסוף, ולא נקדם פעילות כזו שמסבירה לאנשים, שנותנת להם מידע, שלא משאירה את המידע למתנגדים, שמשכנעים אותם בדיוק הפוך, ואם נגיע מספיק מראש, כדי שלא נגיע ונצטרך להוריד אותם מעצים שמאוד קשה להוריד, אז בהחלט אני חושבת ש... זה יכל לראות אחרת, ואנחנו הגענו קצת שכבר הציבור ידע על פרטי פרטים. אני גם מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר בעניין הזה, שחשבנו שמביאים משהו טוב בסופו של דבר. גם היזמים מאוד נעלבו כשתפסו אותם כאויבי העם, ולא כאנשים שמביאים דבר טוב וחשוב למדינת ישראל. אז באמת אני חושבת שהיה צריך לבוא קודם על הדבר הזה, ואולי אפילו בעולם ממשלתי, בפרויקטים כאלה מורכבים, לבנות תוכנית מגירה שאומרת, איך מטפלים בציבור, יודעים איך מטפלים בסטטוטוריקה, יודעים איך מטפלים עם רשויות מקומיות, יודעים איך מטפלים בנושאים תשתיתיים כאלה ואחרים, ותיאומים עם חברות משנה כאלה ואחרים, חייב להיות, גם אם זה נייר מגירה שיושב ליום במסגרת ניהול הסיכונים בפרויקטים כאלה, חייבים לדבר עם הציבור, אני חושבת שהדבר הזה הולך ומתפתח יותר בשנים האחרונות, אבל שם זה באמת היה משהו רחב וגדול מאוד, אני גם חושבת שהוא כמעט הפך למאבק ציבורי ארצי, הוא עדיין נשאר בגבולות של האזור.
תראה, קודם כל באמת, מאחל מאיזשהו שלב עשינו את זה, והאמת שעשינו מהלכים שהם הם, הם, הם מאוד נכונים, והם כנראה צריך לעשות מההתחלה, כמו להכניס נציגים של הציבור, של התושבים, של המועצות, לתוך השלבים של אישור, מה שנקרא המסמך המפורט של התוכנית המתאר, כי באמת אין מה להסתיר, והציבור צריך להיות שותף. והתופעה הזאת באמת, בראייה שלנו, ברור שהייתה תופעת נימבי קלאסית. צריך להבין שהמושג נימבי הוא באמת עובד לשני הכיוונים, כאילו not in my backyard. מצד אחד זה אומר, חבר'ה, האנשים פועלים מתוך אינטרס. וזה נכון, הם פועלים מתוך אינטרס כי הם גרים שם. מצד שני צריך להבין שאנשים שגרים שם, הם בדרך כלל אלה שידעו לשקף בצורה הכי טובה גם את הסכנות ואת החששות. זאת אומרת, הם באים מתוך אינטרס, זה לא אומר שכל מה שהם אומרים הוא לא נכון. הרבה פעמים הם הכל הכי אותנטי של הסביבה. כי הם באמת נמצאים שם. תראה, האירוע של, באמת אם צריך לסמל את זה בנקודה אחת, האירוע של הפעלת האסדה היה אירוע ששיקף לי באמת את גודל הפער, את עוצמת אי האמון, ובסוף צריך להגיד, ברור איזה יושב, בסוף, ואני לא חושב שזה ישתפר מאז, בוא נגיד בעדינות, זה יושב על האמון של הציבור בממשלה.
ממש.
כי בסוף, אם בא מנכ״ל משרד האנרגיה, ומנכ״ל משרד הגנת הסביבה, ובאים לציבור, אנחנו אפילו לאנשים פוליטיים, ואומרים לציבור חברים, אין לכם ממה לחשוש, והציבור פשוט לא מאמין, אז זה שבר של אמון, ואני לא אשכח את זה. ביום שהתחיל לפעול האסדה, היה איזה קונספירציה, ממש קונספירציה, שאומרת שבאותו יום, השמיים יפלו. השמיים יפלו. אנחנו ראינו בזה קונספירציה מוחלטת, אגב, מנכ״ל משרד הגנת הסביבה ואני, באנו באותו בוקר ורצנו בחוף, מצולמים לטלוויזיה, כלאור חברים, אנחנו פה, כולנו היינו שם, אנחנו פה. אנחנו לא מאמינים שמשהו רע יקרה לכם.
אני מצאתי תושבים שחיפשו איפה לישון באותו לילה, אנשים נורמטיביים והגיוניים.
לא עכשיו תראי, באותו יום, בשתיים בצהריים, היה לי ראיון ברדיו אצל רינו צרור, מול מנהיג המחאה יוני ספיר. ורינו אומר לו, תגיד יוני, אלפי אנשים עזבו את הבית היום, בגללכם. אולי טעיתם, לא קרה כלום. ואז יוני אומר לו, הכיוון של הרוח הפתיע אותנו. ואתה התלונן, את הקונספירציה אף לא נגמרת, הרי בסוף היא אף לא נגמרת, מי שמאמין שהיה זיוף בחירות, אז הוא מאמין את זה עכשיו כל החיים, ובאמת, אני אומר לך, ברגע שאין אמון בממשלה, קשה לממשלה להוביל מהלכים, וזה שבאנו לשטח זה היה חשוב וזה היה נכון, ואני שמח על אותו ערב של 3 שעות של צרכות אימים, שדרשו ממני להתחייב שלא עבוד בנובל בדלק, ותוך דקה היה לי ברור שלא עבוד בנובל בדלק, אני שמח על הערב ההוא, אבל בסוף זה שבר אמון, והוא עמוק, ואני חושש שהוא יתרחב.
אני מסכימה לגמרי, זה באמת היה אירוע מכונן, והבנה שאפילו משרד להגנת הסביבה לא מצליח, ושזה תפקידו, אגב, לשכנע את הציבור שזה פרויקט נכון ונקי. אני מוצאת היום שגם בפרויקטים ירוקים יש בעיה קשה מאוד, גם פרויקטים סולאריים, גם טורבינות רוח שנתקעות המון המון זמן בהתנגדות של ציבור, בהתנגדות של רשויות מקומיות, מחשש של רשויות מקומיות לקדם כאלה פרויקטים. גם שם אני מזהה התנגדות, על אף שזה פרויקטים סביבתיים, ירוקים ואנרגיה ירוקה.
קודם כל חד משמעית, את יודעת, החל מקמפיין שהיה באזור השרון נגד גגות סולאריים בבתי ספר, שהכותרת של הקמפיין הייתה גם בקישון מותר היה לשחות. זאת אומרת, זה האנלוגיה לגג הסולארי, והקמפיין נגד טורבינות הרוח בגולן, שהיה קמפיין מאוד 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 קשה, אז קודם כל כן, יש התנגדות הולכת וגדלה. בסוף, אני חושב שא' מבחינת באמת התושב, שהולכים להקים לידות הפרויקט, זה פחות מעניין אותו רגע, שזה מחליף תחנת כוח במקום אחר. אז את התושבים אני לא מאשים, ואגב, צריך לספק להם את הפתרונות, כלומר צריך לעשות מעמד, שהפרויקט יהיה כמה שפחות פוגע סביבתית, פחות נצפה, פחות מפריע, אז את זה אני מבין. הביקורת שלי קצת יותר על הגופים המדינתיים, זאת אומרת שהייתי מנכ״ל משרד האנרגיה, ובעצם במשרד הגנת הסביבה, חסם בפני את היכולת לקדם פרויקטי אנרגיה מתחדשת קרקעיים, אז פה זה כבר אתה אומר, חברים, בסוף צריך לקבל החלטות אמיצות. ואם אנחנו מאמינים, שמשבר האקלים הוא משבר קיומי, אז לא יכול להיות שאנחנו לא מאפשרים להקים מתקני אנרגיה מתחדשת, פוטו-וולטיים, מסיבות שבסוף הן צריכות להיות יותר נמוכות במדרג. אגב, את יודעת, אני לא אשכח, הייתה לי פעם הפגנה מול הבית, היו לי כמה.
אני זוכרת.
אחת ההפגנות מול הבית הייתה של נוער למען האקלים. ואני זוכרת את ההפגנה הזאת, כי הייתה קשה, כי הרגשתי את פער הדורות, לא נעים להגיד. הרגשתי את חוסר האמון. אבל אחד הדברים שאמרתי, תמיד אני רוצה לדבר איתם, ואמרתי להם, תראו, תגידו, הם אמרו לי, רגע, משבר האקלים לא, אמרתי, בטח שהוא חשוב. אמרו, הם הוכי חשוב, אמרתי להם, אולי הוכי חשוב, אמרו, רק הוא חשוב, אמרתי להם, לא, רק הוא חשוב. אמרו לי, איך אתה בכלל חושב דברים אחרים? אנחנו לא נוכל עוד 50 שנה לחיות כאן, איך אתה בכלל, הסברתי להם שיש עוד אינטרסים, יש ביטחון אנרגטי נגיד. אמרו, לא, זה רק משבר האקלים. אז אמרתי להם, אם זה רק משבר האקלים, אז אפשר להקים טורבינות רוח? אז אמרו, לא באנו לדבר על טורבינות רוח. אז אמרתי להם, אז גם אתם לא באמת חושבים שזה הדבר היחיד שחשוב. כי בסוף אתה צריך להיות כנה עם עצמך, ופה הייתה לי קצת באמת ביקורת. עוד פעם, לא על התושבים, בסוף כל תושב מייצג את האינטרסים שלו, זה בסדר. אלא בעיקר על הגופים המדינתיים. גם היום אני חושב, בוריה, היום אני קצת בצד השני, אני עושה כאן באגירת אנרגיה. אני חושב שאם מדינת ישראל רוצה לעמוד בעיני האנרגיה המתחדשת שלה, ולהיות בשורה אחת עם מדינות מובילות בעולם, ולהגיע לאפס פליטות, צריכה לקבל החלטות יותר אמיצות, ולפעמים גם אם לא נוחות ציבורית, לפעמים לעשות מתקן פוטו-וולטאי קרקעי, זה לא הכי נוח, וזה לריב עם רמי, וזה לריב עם משרד החקלאות, ולפעמים לריב עם רשות מקומית, אבל אם לא נקבל החלטות אמיצות, בסוף נשארים באותו מקום, ואת יודעת מה מצחיק? או עצוב? תלוי באיזה צד אתה נמצא, שבסוף להקים תחנת כוח בגז, זה הרבה יותר פשוט.
צריך לטפל באמת בהתנגדויות האלה. אתה יודע, אנחנו פוגשים הרבה הורים בבתי ספר, כי אנחנו מטפלים באמת בפרויקטים האלה של הגגות הסולריים בבתי ספר. הם חוששים. כשאתה מסביר להם פשוט מאוד, שמה שקורה בגגות הסולריים לא מזיק להם יותר מאשר הנורה שלהם בתמי 4 בבית, זה כאילו קל וסימפל כאילו בשביל להתקדם הלאה. זה דווקא פרויקטים שאפשר בקלות לחלץ מהם את העשייה. אני גם אומרת שבסוף יש כמה אנשים שלא אוהבים את זה, שזה באמת לא מסתדר להם. מי שבנוף שלו לא היה אסדה אף פעם ופתאום יש, ומי שיש לו איזשהם בעיות כאלה ואחרות מבחינת הקרקע והמקום שהוא חי בו וכולי. אבל לרוב הציבור זה כנראה נכון, ואם אתה לא מטפל בהתנגדות הזאת ואתה הופך אותה לענקית, בסוף אתה ממש מתקשה. צריך איכשהו לגדר אותה. יש כל מיני סוגים של התנגדויות, באמת התנגדויות אמיתיות, וגם התנגדויות שהם איזה פרויקט פוליטי או אחר שאנחנו, שגם אליהם נחשפים מכל מיני סיבות אחרות, העניין ערך הדרוזים, שזה נכנס לאיזה מאבק אחר לגמרי, שהסתבך עם העניין של הטורבינות רוח. אז זה גם פרויקט, אני מקווה שזה פרויקטים שהתקדמו, בעיניי הם גם נורא יפים. אתה מסתובב בעולם, אתה רואה את הפרויקטים האלה, ואתה אומר, וואו, זה מדהים, למה זה לא קורה פה?
זה עניין של טעם. אני כל פעם הייתי בגולן 4 פעמים בחודשיים האחרונים, זה חבל ארץ באמת אהוב עליי. ואני כל פעם שואל את עצמי ושואל את כולם, חושבים שזה יפה או לא, ויש דעות לכאן ולכאן. אבל גם את זה צריך לדעת לעשות יפה. למשל, בגולן, בחלק מהמקומות, מתחו הרבה מאוד קווי מתח מעל האדמה, וזה חבל. כי צריך גם בפרויקטים כאלה לעשות המאמץ, באמת שהנראות תהיה טובה. באסדת לוויתן, אגב, אני כל הזמן אמרתי שאני מרגיש שבאמת הבעיה היחידה, ואני לא מקל בראש, היא שרואים את זה מהחוף. אני עד היום חושב, ואני לא בא להגיד שכל מי שהתנגד הוא צבוע או לא אמר את האמת, אבל אני מאמין באמת, בלב שלם, שאם האסדה הייתה 10 קילומטר רחוקה יותר ולא היו רואים אותה, לא היו ניצבים בפני ההתנגדות הזאת. אבל בסדר, זה מה שנקרא חוכמת הבדיעבד.
חייבת להגיד שממשיכים לעבוד שם, אגב, והם מסבירים לציבור, והם יושבים על קבוצות וואטסאפ, וכל הזמן מעדכנים אותם במה הולך ומה קורה. נפגשתי עם כמה תושבים וגם עם ראשי המועצות שם, ונראה שמבינים שזה היה אירוע כן. מוגזם מאוד.
הם גם מבינים שאיכות האוויר בסופו של דבר רק השתפרה כתוצאה, אם כי עדיין לא סגרו לגמרי תחנות הפחמיות, אבל צמצמו מאוד השימוש בהם, ונתונים שאני ראיתי של איגוד הערים משנים לאחר מכן, הראו מובהק, ירידה בזיהום האוויר, אז כן, מי שמאוד קונספירטיבי קשה לשכנע אותו, אבל הציבור הרחב שיש לו מה שנקרא עיניים בראשו, והוא מאמין לנתונים, אז הוא רואה שבסופו של דבר הפרויקט הזה היה לטובת הציבור, הציבור הרחב בוודאי, וגם הציבור שחי שם באותו אזור, ונכון שיש גם מי שמרוויח כסף מהפרויקט, זה עדיין לא הופך אותו לפרויקט שלא נכון לציבור בישראל.
אפשר למדוד את האיכות האוויר, וזה גם בזכות הפרויקטים כאלה, כי אחרת גם את זה אי אפשר היה לעשות.
נכון.
אתה חושב שמשרדי הממשלה יכולים לפעול אחרת, לאו דווקא משרד האנרגיה או משרד התחבורה, פרויקטים אחרים שאפשר לשתף בהם את הציבור, פרויקט משרד החינוך, דיברנו קודם על משרד המשפטים, אתה חושב שזה משהו שהוא נכון כתפיסה?
כן, אני חושב שזה כן, אני חושב שיתוף ציבור הוא נכון כתפיסה, הוא נכון בשלבים מוקדמים, אני לא יודע, יש משרדים שעושים יותר, יש משרדים שעושים פחות, אבל אני ככל שהייתי בסוף 4 שנים מנכ״ל, זה לא מעט זמן, וזו פוזיציה מאוד שונה במשרד האוצר. במשרד האוצר אני חייב להודות שלא הבנתי את הקטע כל כך, זאת אומרת, אתה הרבה יותר רגע ממוקד, תהליכים, שינויים מבניים, אבל יש אתה בתפקיד שהוא יותר רגע ביצועי, יותר בממשק עם הציבור, ורוב משרדי הממשלה בממשק הזה. התובנה שלי הייתה די בשלב, לקח לי קצת זמן, אבל שנכון לשלב את הציבור כמה שיותר מוקדם. יש שאלה איך עושים את זה נכון, תמיד שאלה מה זה הציבור רלוונטי. אבל כן, אני חושב שחד משמעית, כן.
היום בתפקיד הנוכחי שלך, אתה מוצא את עצמך פועל בכיוונים האלה, או למתווה כזה כיוון בקרב הקבוצה שאתה מנהל?
כן, אני חושב שאנחנו מפעילי תחבורה ציבורית גדולים מאוד, מפעילים היום למעלה 1,000 אוטובוסים, או 1,500 אוטובוסים בכל הארץ, ויש לנו אירועים שהם אירועים שכן, שאנחנו מגיעים לציבור ומדברים איתו. תראי, למשל, אני אתן לך דוגמה. אנחנו מפעילים תחבורה ציבורית בירושלים, וכשאתה מפעיל תחבורה ציבורית, אתה באמת רואה, בטח בירושלים, כל המתיחות, ולפעמים כל התחלואים של החברה הישראלית, אתה פשוט רואה אותם שם באוטובוס. זה האלימות, זה חוסר הסבלנות, זה חוסר הסובלנות, זה הגזענות, זה הלאומנות, מכל הצדדים. אתה פשוט רואה אותה בפנים, כן? כי בסוף זה המתח. ואת המתח הזה צריך לפרק לפעמים. וכולם צודקים, ולכולם זה קשה, וכן, אנחנו הבנו צריך לעשות מהלכים, וצריך, יש ועדים של שכונות, ויש ועדים של בתי ספר, וצריך לעבוד איתם, וצריך לעזור להם, צריך להבין את הקשיים שלהם ואת הפחדים שלהם, וגם לדעת לבקש מהם חזרה. כי בסוף אתה רוצה שהציבור ישלם, ורוצה שהציבור יהיה גם סובלני לנהגים.
נהגים, שזה גם צעד שצריך להתייחס אליו.
וזה מתח לא פשוט. הנהגים, למעלה מ-90% מהם, הם בני מיעוטים. הציבור ברובו ציבור נושאים יהודי, ובסוף המתח לא נוצר שם, אבל המתח מתפרק שם. וכן, אנחנו מבינים את זה, זה חלק מהתפקיד שלנו. אפשר לברוח ולהגיד, לא יודע אם זה לברוח, בסוף מי שאחראי שלא תהיה אלימות, ומי שאחראי לאכוף, ומי שאחראי לדאוג לביטחון הנוסעים ולביטחון הנהגים, זה בסוף המוסדות, אבל אתה מבין שאם אתה נגזר עליך או זכית להפעיל תחבורה ציבורית, בסוף זכית להפעיל תחבורה ציבורית, נגזר עליך, התמודד עם כל המתחים האלה, אז אתה צריך לעשות הכי טוב שאתה יכול.
בדרך.
אז כן, אנחנו עושים את זה. מפעילים, מפעילים גופים, מפעילים חברה, פוגשים. אני בעצמי הייתי בפגישה עם ועדי שכונות, עם עובדים. זה חלק מהיומיום שלנו, חלק מהעבודה שלנו.
מקסים. תודה על ההשתתפות ותודה על הכנות והחשיבה המשותפת והעבודה המשותפת. אני ככה אפנה למאזינים שלנו ואתן כמה טיפים ככה שנסגור את התוכנית. אז כמובן שחייבים לדבר עם הציבור, חייבים להכין תוכנית מגירה, גם אם לא בטוח שתהיה התנגדות כזאת, להכין אותה ליום שנצטרך אותה. צריך לטפל בציבור בצורה מקצועית מאוד, כדי שזה יאפשר לקדם פרויקטים, גם את הפרויקטים המסובכים. בעיניי אסור לפחד מפרויקטים כאלה, צריך פשוט לדעת איך אתה מטפל בזה, ואני חייבת לחזור תמיד על המשפט שאני אומרת שלא צריך לפחד מאנשים, בסוף האנשים זה כל הסיפור. זודי, תודה רבה על הזמן.
תודה לך.
ותודה שהזנתם, נתראה בפרק הבא.
אנשים הם כל הסיפור. בהגשת ברוריה נעים מרמן. הפודקאסטים של 103 FM.